כן, אנחנו נמצאים בעמוד נ"ג במהדורה של הרב שילת, במהדורה של מור יוסף קופיל חד. נכון, קופיל, באיזה מהדורה אתה מחזיק ביד? שילת נ"ג. כן, ראינו קצת, אני חוזר מעט. המינו רביעי, בעניין זה השמוד מבין כלול השמודות, היינו מה ייחודיות של השמד הזה לעומת השמדות שבהם עסקו חזר, ומה שראוי לעולם שיעשה בו. דע שכל השמודות שהיו בזמן החכומים היו מסווים בוהם לעבור על המסוות, והיו בוהם עשיית מעשה, כמו שאומרו זכרונו מברוכו בתלמוד, שלא יעסקו בתורו, כן, פעם אחת שעוזרו על ישראל שלא יעסקו בתורו, שלא ימולו את בניהם, או שיבעלו נשות הים נדות, דיינו סגרו את המקוואות, או שיחללו את השבות. וזה שמוד לא יחייבו עשיית מעשה כלול, זולות הדיבור בלבוד שיאמין באותו איש, ואין מחייבים אותו שיעשה שום מעשה. ואם ירסה אדם לגיים תרייג' מסוות בסתר, יכול לגיים, ואין מונע לו, אלו אם הגרו עצמו בלא אונס, יחלל שבות וזול אותו, אם הוא יצא לרשות הרבים בשבת, מי חייב אותו? אינו בכוח אונוס, כי זה, אבל הכרח אין, כי זהו אנוס המנסח, המתגבר, המכריח, דהיינו, כנראה מנהיג המושל שהנהיג את השמד הזה, אינו מחייב לשום אדם מעשה. נניח בתימן, דיברנו על זה, כשהיו מאסלמים ילד בכפייה, או שיהודי היה מתאסלם, היו תופעות של יהודים שהתאסלמו, בעיקר בשנות רעבון, לא מרצון, אלא בשנות רעבון, כדי להחיות את נפשם, וכו', אז קודם כל מורידים לו את הסימונים, נותנים לו לאכול בשר פיגולים, כלומר, הם מיד רוצים שיהיה לזה תוכיח שאתה נאמן, ואילו כאן בצפון אפריקה, אומר, אתה לא חייב שום דבר, חוץ מאשר ההצהרה הזו, כי אם הדיבור בלבוד, אבל דיבור זה דבר משמעותי, מה זה להצהיר שאתה מאמין בנבואת אותו משוגע, אז כותב רבנו, וכבור נתאמת אסלום, שאין אנו מאמינים באותו הדיבור, ואינו בפיהו אומרו, אלו כדי להינוסל מהמהלך, כדי להופיס דעתו בעילוי דותו. זה שגר מוסכום על שני הצדדים, רק המוסלמים הם אוהבי כבוד, אז הם רוצים להראות כאילו שדתם מתעלה, ושאנחנו מקבלים אותה ולו מן השפה ולחוץ, ודי בזה. אתה צודק. תראה, קודם כל אני יכול, נכון, אבל אני יכול, קודם אני יכול לומר לך שגם ביטול עשה זה נחשב מעשה, אבל נראה יותר מזה, לא צריך להגיע לידי כך. ברגע שאתה מקבל את הגזירה שלא יעסקו בתורה, לא יהיה לא מילה ולא שבת ולא תפילין, לא יהיה כלום אם לא ילמדו. כן, אז לפי כוח, כל מי שנהרור כדי שלא יודע בשליחות אותו איש, לא מוכן להוציא מהפה את ההצהרה אפילו מן הפה ולחוץ שאותו פוסול, כן, מוחמד פוסול, לא רסול, רסול אללה, כל מי שנהרור כדי שלא יודע בשליחות אותו איש, לא יאמר עולו אלו שהוא עושה מסוו, ויש לו סוחור ג'ודו לפני השם יתעלה, לפי שמוסר נפשו על גדושת השם. אז מי שנהרג כדי לא להוציא את התציר הזה מהפה, קידש את השם וקיים את מצוות קידוש השם. אבל אם הוא היה שואל אותנו, אומר הרמב״ם, אבל מי שבוא לשאול אותנו אם יהורר או יודע, כן, מיד נתייחס לזה, אבל אם הוא בא לשאול אותנו לפני מעשה, אומרים לו שיודע ולא יהורר, מהסיבות שהרמב״ם מסביר מקודם, שזה לא דומה לשעת השמד של חז"ל. חז"ל אמרו שבשעת השמד אדם צריך למסור את נפשו על כל דבר, אז למה זה לא דומה? אומר הרמב״ם, כי לא, אין לזה שום השלכה מעשית, וגם ההצהרה, כולם יודעים שהיא הצהרה חלולה ומן הפה ולחוץ. עכשיו דן שואל בצדק, הרי בסוף המין השלישי אצלנו, בסוף עמוד נ"ב, רבנו כתב, וכך הוא גם פסק בהלכות יסודי התורה, ובמקום שאומרו זכרונם לברכו יעבור ואל יהורר, הרי בנינו כזו טבלה, מתי ההלכה אומרת יעבור ואל יהרג, מתי אומרת יהרג ואל יעבור. אז כותב רבנו שכשאומרים יעבור ואל יהרג, זה לא היתר לעבור, הוא חייב לעבור כדי שלא להרג. ובמקום שאומרו זכרונם לברכו יעבור ואל יהורר, ורואו איש אחד עצמו שהוא יותר יוגור מהחכומים, אני קורא בסוף עמוד נ"ב, ורואו איש אחד עצמו שהוא יותר יוגור מהחכומים, יותר מדגדג במשואות, והתיר עצמו למיתו בפי ובלשונו, וגידש את השם לפי דבורו ומחשבתו, וחוטה ומורד במעשו ודומו בראשו, והוא מתחייב בנפשו לפי דברו אליף עלה אשר יעשה אותו מאודו מוחי בוהם ולא שיומות בוהם. אז רבנו אמר שאם אדם על פי הטבלה, על פי ההלכה, צריך לעבור ולא להרג, והוא החמיר כביכול על עצמו ונהרג ולא עבר, הוא מתחייב בנפשו. אז איך הוא אומר פה שהוא עשה מצווה וכו' וכו'? אז התשובה היא כנראה פשוטה, שהזכרנו גם שלדעת התוספות באמת יעבור ואל יהרג זה היתר, אבל אם הוא מחמיר על עצמו ונהרג, אז קדוש יאמר בו, אבל זה לא דעת הרמב״ם. אז איך הרמב״ם סותר את עצמו? אז התשובה היא פשוטה, גוי שציווה על יהודי לבנות לו ביתו, לאו דווקא בשבת, שבעה ימים בשבוע, בא אליו היהודי ואומר לו שמחר שבת, אומר לו מעניין אותי, או שאתה עובד בשבת כרגיל, או שאני מוריד לך את הראש. הגוי הזה הוא מכוון להנעת עצמו, הוא לא מעביד אותו רק בשבת, הוא רוצה שהוא יגמור לו את הבניין. אז ההלכה אומרת יעבור ואל יהרג, אין פה שום דבר עקרוני, ולכן אל תעשה מזה דבר עקרוני, הוא חי בוהם או לא שיומות בוהם, ואם נהרג כדי לא לחלל את השבת, אז הוא מתחייב בנפשו, הוא עבר עבירה. פה בצפון אפריקה, סוף כל סוף, יש פה איזה ויכוח עקרוני, והרמב״ם טוען, זה לא הגיע עד לשעת השמד, שדיברו עליה חז"ל, שחייב להרג ולא לעבור, ולכן אני מורה שיעבור ולא יהרג, אומר הרמב״ם, אבל עם כל זה, אם הוא נהרג ולא עבר, אפשר להגיד, הוא סתם החמיר על עצמו, אין פה שום דבר עקרוני, יש פה איזה מאבק מסוים, ולכן הרמב״ם השאיר את זה כאיזה תחום ביניים כזה, שלכתחילה הוא מורה לעבור, אבל מי שנהרג, קידש את השם. כך צריך להסביר. אבל מי שבוא לשאול אותנו אם יהורר או יודע, אומרים לו שיודע ולא יהורר, אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך. אלו יישב בביתו עד שיישם מאותו המלכות. ישתדל לו לצאת לרחוב, כי כנראה כל יציאה לרחוב הייתה כרוכה. יכול להיות שכל מוסלמי שני שראה אותו היה נהנה להגיד לו, בוא תגיד עכשיו מי הנביא וכיוצא בזה, או שהוא עלול להגיע לידי איסורים בפועל. הוא אומר, תהיה במעצר בית מרצון, ואם הוא צורך למעשה יודו, הוא יעשה בסתר. דהיינו, גם מלאכה ישתדל לעשות בבית, ולא ברחוב, ולא בשוק. מהטעם שהזכרנו, כי מעולם לא נשמע כמו זה השמוד שאין כופין בו אלו הדיבור בלבוד, ולא מה? כן, ולא ירואה מדברי רבותינו זכרונו מברוכו שאומרו יהורג ואל יומר דובור אחד שאין בו מעשה. חכמים לא אמרו יהרג ואל יומר, אבל מה אמרו? יהורג כשיכפו לעשות מעשה, ולא יעבור על דובור שהוא מוזהור עולו. יש ואל יעבור, לא אל יאמר, מה עוד שהאמירה, כמו שאמרת, היא באמת מהפה ולחוץ. וצורך כל מי שעובר עולו זה השמוד להתנהר באלו העניונים, כך הוא צריך לפעול. והוא שיוסים בן עינו לעשות ולגיים מן המשוות מה שיוכל. ואם אירע שעובר הרבה או שחילל שבות, יכול להיות שהיו יהודים שנשחקו, קשה לקיים את היהדות בסתר, כאשר יכול להיות שהאיגרת של אותו חכם גם רפתה את ידיהם, הרי הוא אמר להם שזה לא שווה כל מה שאתם מתאמצים, או שאתם מוסרים את הנפש, אל תתחכמו ואל תעשו לכם דרך חדשה וכו' וכו'. אז כנראה היו יהודים שכבר לא היה להם את הכוחות להקפיד על בשר כשר במחתרת ועל שבת ועל טהרת המשפחה, והלכו והידרדרו, הלכו ונשחקו. לא הבנתי, שמה?
אתה יודע פעם, נגיד, מישהו אומר, אני לא יכול לשמור שבת. נו. יש אפשר להגיד לו, טוב, אז
תעשה כדי שלא לשמור בערב
שעתיים, שלוש שבת.
הרמב״ם לא נתן להם פה שום לגיטימציה לשמור שבת. פה נראה מה הוא אומר. ואם אירע שעובר הרבה או שחילל שבות, לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטלו, דיינו הוא לא יעבור על איסור מוקצה, הוא לא אומר לו תעשה קידוש, הוא אומר תחמיר אפילו במוקצה, ויאמר מה שעוברתי ג'ודול מזה, כבר עשיתי מלאכות דאורייתא, אז עכשיו אתה בא להזהיר אותי במוקצה, אלו יזוהר בכל מה שיוכל. הרמב״ם נזהר מאוד לא לתת לגיטימציה לדברים הלא טובים שהוא עושה, הוא רק אומר זה לא או הכל או לא כלום. אם אדם אכל שום וריחו נודף, לא אומרים לו תאכל עוד שום שריח יותר נודף, אלא תצחצח השיניים, תתנקה ממה שאתה יכול לפי שחיובו, וזה בניגוד למה שאמר אותו חכם, הכל או לא כלום, או שאתם מוסרים את הנפש ונהרגים, ואל תעשו טובות לקדוש ברוך הוא, חצי חצי זה לא שווה שום דבר. זה עבירה, זה עבירה, כן. לפי שחיובו אדום לבעזה, כן? אומר מה? מה הרעיון? מה אתה מוסלמי בתעודת זהות שלך כתוב לאום מוסלמי, אחר כך אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא ואתה מתפלל בבית? אתה לא מתבייש, אתה הולך למסגד ואתה כך וכך, כך אתה אומר שמוחמד הוא השליח, ואחר כך בבית אתה אומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? במי אתה מאמין? בישמעאל או ביצחק? ככה הוא אמר להם. אתם רמאים, אתם זייפנים, אתם לא אמיתיים. ככה הוא אמר להם, והרמב״ם קטל אותו. בספרד זה היה שונה, בגלל שבספרד, בהחלט האינקוויזיציה הייתה הרבה יותר רצינית. בספרד היה אסור ליהודי לשמור מצוות, והאינקוויזיציה הייתה בולשת אחרי, פורצת לבתים, כמעט בכל בית הייתה משרתת נוצרית שהייתה מלשינה. די היה להלשין שיהודים מטטים את הבית ביום שישי. יום שישי, למה מטטים עכשיו את הבית? בגלל שעוד מעט שבת, וכך וכך, עד כדי כך היה, כלומר שם... כן, נראה שכן, כן, נכון. לפי שחיוב הוא אדום לדעזה והוא איגור, מה שאתה שואל דן, הרבה פעמים מתקלים בזה. אז חשוב לענות בלי לתת לגיטימציה למה שלא בסדר. לחזק אותו בחיובי, בלי להגיד לו עליי. זה שאתה נוסע לכדורגל בשבת, יש לך לשנה יותר ממני, אבל תעשה קידוש. לא, אסור לתת לו לגיטימציה לדבר לא נכון, אפילו פעם אחת. אנחנו לא יכולים לשחק עם ההלכה, אבל תחזק אותו, אתה עושה קידוש, יופי, תמשיך בזה. ובעזרת השם לאט לאט, כאילו, יבוא לך הרצון להתחזק וכיוצא בזה. תעודד אותו במה שהוא עושה, תיזהר לו לתת לו לגיטימציה, כי הוא מחפש אותה. צריך להיזהר מזה. אנחנו לא בעלי בית על ההלכה שאנחנו יכולים לעשות מסחרה. לפי שחיובו אדום לדעזה, והוא איגור מאיגורי התורו, והוא שירבעם בנבות והדומים לו, נפרוע מהם על עשיית העגולים, שיחטיאו את כל ישראל בעבודה זרה, ועל ביטול עירובי תבשילין והדומה לו. דיינו אפילו על מצווה קלה מדרבנן, יגידו לו, איך בישלת מיום טוב לשבת ולא הנחת עירובי תבשילין? ולא יאמר אדום גמלה בדרבו מנה, לא נאמר זה אלו בדיני אדום בעולם זה. בדיני אדם, אם אדם, כן, בעולם התחתון הוא על אופנוע, ריסס איזה רכב וחיסל איזה ראש כנופיה בפנים, אז אומרים על הזגוגיות הוא לא ישלם, על הפח הוא לא ישלם, גמלה בדרבו מנה זה דיני נפשות, הוא חייב מיתה, אז לא מחייבים אותו ממון. זה בדיני אדם, כי אתה תופס את המאה ועוזב את הפירוטה. אבל בדיני שמיים אין קם לבדירה במיני. אתה לא שולחו מדקדק עם האדם על הדברים הכי קטנים. לא נאמר זה אלו בדיני אדום בעולם זה, אבל השם יתעלה נפרוע מהם, מהורשועים, על החמורות ועל הגלות. ונותן סוחור על כל מה שעושים, גם הקלות. וגם אם אדם חילל שבת בסיטואציה כזו או אחרת, זה לא מתיר לו לטלטל מוקצה בבית. על כן צריך אדום לדע שכל עבירו שיעשה נפרועים ממנו עולהו, וכל מסו שיעשה מגבל עולהו סוחר. ואין הדובר כמו שחושב זהו איש הנשאול. אז הנה מפורש רבנו פה, יוצא כנגד התפיסה של הכל או לא כלום. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. תפוס מה שאתה יכול. זה דבר מאוד חשוב גם לנו. לפעמים אנחנו במדרגה לא מושלמת, ואדם עלול למעוס בפרווה כזה, להגיד, או הכל או לא כלום, אבל זה יהיה לו כלום, זה לא יהיה הכל. אם זה היה הכל, מצוין. אבל בסוף זה יהיה לו כלום, אז זה צריך לדעת זו עצת היתר. זה אומרים, אסר שטן מלפנינו ומאחרינו. לפעמים השטן בא אליך מלפניך, כמו יצרה, לפעמים הוא בא מאחורה, בהפוכה, כמו יצר הטוב. הוא אומר לך, מה, אם אתה לא זה וזה, זה לא שווה. אז זה לא שווה, תעזוב גם את זה. זה שווה, כל דבר שווה. אין דבר שלא שווה. שווה יותר, שווה פחות, כל דבר הוא שווה. והועסו אשר אני יועס לכל אוהביי, ולא מבקש ממני עסו, שיפם אלו המגומות, והרמב״ם הוא קשת עצמו תחילה, הוא עצמו ברח. ויהיה לך למוגום שיוכל להעמיד דעותו ולגיים תורותו בלא אונס. זה לא צורה לקיים את היהדות במרתף, בבית. יהדות צריך לקיים ברש גלה. ולא יפחד מהעקירה. ויעזוב ביתו ובונו וכל אשר לו. מאיר פה בצדק הרב שלה שהכוונה לבנים גדולים. הוא לא עוזב עד שהילד יגמור את הקולג' כמו שהגששים אומרים. עד שזה וזה, עזוב אותם, הם רוצים להישאר פה, שיבושם להם. אתה, איך אומרים, הוא אומר לא אובי, הוא לאמו לא ראיתי, הוא אף אחו לא הכיר, כי שום אמרו אם ראות אחות, תציל את נפשך, אם הם לא רוצים, שישארו פה, שיבושם להם. כי דף השם אשר נחילו ג'דלו, וחיובו גודם לכל אלו המגרים הבזויים בעיני המשכילים, קרובי משפחה, שהם אינם עומדים, הם לא נצחיים. וסוו אף השם היא שעומדת. אדם שחושב במושגים של נצח, אז הוא יודע שעם כל הכבוד לאחווה ולאוח לא פודו יפדאיש, לא ייתן לאלוהים כופרו, תציל את עצמך, ומי שלא רוצה שלא יבוא לחיים ולשולו. אז הוא יברח יחד איתם. פה הכוונה היא שהילדים לא רוצים, כמו ויקי מצחק בעיני חתניו, הוא אומר להם בואו תצאו, הוא לא רוצה, לא רוצים, שערו שם, לא תברח. אז הוא אומר לא יחוש לסכנה. הוא אומר לא יחוש לסכנה, כי זה סכנה סבירה. היו סכנות, אבל אנשים גם לצורכי פרנסה היו, בשביל להרוויח כסף הלכו בים, נכון? למרות הסכנות, אז פה להרוויח את כל היהדות לא שווה להסתכן בהליכה בים. בסדר, הוא אומר רמב״ם, תיקח, תשתדל, תיקח סיכון מחושב ותצא לדרך. ולא עוד אלו אפילו שתי עיורות מישראל, אחת מהן יותר טובו במעשהו ובמן הוראו. כן, גדול המחטיאו יותר מהורגו, להשאיר את הילד שם, בלי מורי, בלי זה, 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 לא פחות גרוע. ולא עוד אלו אפילו שתי עיורות מישראל, אחת מהן יותר טובו במעשהו ובמן הוראו. ויותר מדגדגת ונכנעת למשוות מן האחרת, יחויו וירא השם לאוסף מאותו מדינו שמעשהו אינם טובים לאותו המדינו הטובו. ככה רמב"ם כותב מפורש בלכות דעות, שאדם עובר דירה לא בגלל מקום עבודה ולא בגלל איכות חיים, אלא בגלל מערכת חינוך, בגלל חברה טובה לילדים. כמה משפחות יש שבאות לפה רק של הילדים, אומרים חלטה בזה, עוזבים מקומות טובים, בתים יותר טובים והכל רק של הילדים. אומר הרמב"ם, זה חיוב גדול, חיוב גמור הדבר הזה. אפילו מטוב לטוב מאוד, אדם צריך לעקור דירתו. קל וחומר ממקום שלא נותנים לך לשמור תורה ומצוות. יש לך ספר? אנחנו בעמוד נונה, בסופו, נונזב כבר. וכבור הזהירו חכמנו זכרונו לברוכו, שלא ידור אודום במדינו שאין בו עשורו סדיגים חסילים. והביאו ראו יועזה מסדום, דחתי ואולי מוסו ונשום עשורו. ואם אין שום עשורו, תברח. וכל זה כשהיו המדינות הערים מישראל. אבל אם היו המוגו מן הג'ויים וישראל עומד שום, על אחד כמו וכמו שהוא חיוב לאוסף מאותו מוגום, ולא לחת למוגום טוב. וכל שכן כשהיו עיניהם עולו, שפותחים עליו עין, מה הוא עושה, למה הוא לא מגיע למסגד ביום שישי וכו', שלא ישב שום כלול, ואף על פי שמפיל עצמו לסכונו בדרך, עד שאין נוסל מן המוגום הורע שאינו יכול להעמיד דעותו כראוי, ויהיה לך עד שיג'יע למוגום טוב. ופתחנו באגרות הרמב״ם וראינו איך הוא הסתכן בים, כמעט טבע וכיוצא, הוא היה גם נאה מקיים, לא רק נאה דורש. וכבור פורש על ידי הנביאים שכל הדור בין הכופרים שהוא כמותו. וכן אומר דוד עולו ושלום, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת אלוני, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. כשמחמת רדיפות שאול דוד נאלץ לברוח אל אחיש מלך גת, אז הוא רואה בזה, זה שהוא גר בסביבה פלישתית, זה בעצם אומר לו לך תעבוד עבודה זרה. למה? כי אפילו דוד המלך מושפע מהסביבה, כל אדם מושפע מהסביבה שלו. הנה שוגל השווה דיר אותו בין הג'ויים כאילו עובד עבודו זורו, בגלל ההשפעה החברתית השלילית. וכן חיובים החסידים ליראי השם למאוס בורו ובעוסו ולדבוג בטוב ובעוסהו. וכן אומר דוד עולו ושלום, הלא מסנאכו אדוני אסנו, ואומר חובר עוני לכל אשר יראוכו. וכן מוסינו באברהם שמואס משפחתו ומגומו ובורח להנופל נפשו מדעת הכופרי. כלומר, אברהם הרי יצא ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרם בן בנו, או לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, הוא עזב את הרם נהריים, כי שם היה נמרוד ברוך תהיה שכופה אותם לעבוד עבודה זרה, אז הוא עבר דירה למקום יותר טוב. אז למדנו את זה מאברהם. וכל זה, כל מה שדיברנו שאדם צריך לעבור ממקום למקום טוב יותר, כשל לא יכפו אותו לעשות כמעשיה. אבל, סליחה, כל זה שהוא ממליץ מאוד בחום לעזוב, זה עוד בלי כפייה מעשית. וכל זה כשל לא יכפו אותו לעשות כמעשיה. אבל כשכופין אותו לעבור על אחת מהמשואות, אסור לעמוד באותו מקום בשום צד, כי אז הוא יצטרך להרג אם יש כפייה מעשית. אלו יניח כל אשר לו, הוא ילך כן ממון והכל. הוא ילך ביום ובלילה עד למצוא מקום שיוכל להעמיד דותו. ראינו שגם באיגרת תימן הרמב״ם כתב כך ליהודים, תברחו, עזבו את הכל ותברחו. והו עולם ג'ודול ורוחב. יש גמרא בפסחים פזן, מצטטת את שירת דבורה, סדגת פרזונו בישראל. פרזונו זה שזיקה אותם לשבת בערי פרזות, ועוד שלפני כן הם היו מאחורי פילבוקסים ומיגוניות וכו' וכו'. אבל הגמרא אומרת, אל תגרה פרזונו אלו פיזרונו. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפיזרם בין אומות העולם, שאז אי אפשר להשמיד אותם. אם יבוא עשו למחנה אחד ויקו, יהודים יברחו לשם, ישמד פה, יהודים בורחים לשם, ישמד שם, חוברים לפה, וכי יוצא בזה. כן. קודם כל, לא תמיד יישוב דתי זה מקום מוצלח. יש לפעמים שהנוער הכי מקולקל יוצא ביישובים דתיים. זה מכל מיני סיבות, שלא זה המקום לנתח אותם, אבל אל תלך דתי או לא דתי, תבדוק מה קורה בשטח, לא על פי הסטיגמה, אבל באמת בגדול זה נכון שאדם צריך לגור בסביבה שמאפשרת לו שמירת תורה ומצוות. אני אומר, תמיד צריך שיקול דעת. יש למשל הרבי מלובביץ', היו שואלים אותו, איך אתה שליח לסינגפור, בדעת איפה, בית חבד ו... פנקו, כל מיני מקומות שאין לך מקווה, אין לך כלום וכו', ומה נעשה עם חינוך הילדים, אומרים שם השליחים וכו'. אז הוא היה אומר להם, כן, איידי זה תריד למפלט לא בלע. כוונה כשאדם נמצא, מישהו שאל אותי שבוע שעבר את אותה שאלה בנצרת עילית, הוא רואה כל מיני תופעות, יש לנו בוגרים שעוברים נצרת עילית, הוא אומר, אני רואה כל מיני תופעות, שהיד שלי עוד צעיר, אבל אני חרד, שביד בנימין הוא לא נתקל איתם, אז אם כן למה זה אנוכי? אז הצעתי לו, היות הוא בנצרת עילית, אמרתי לו, תפנה לרב גרוסמן ממגדל העמק. הוא עזב את מאה השערים ועבר למגדל העמק, שהיא עוד הייתה עיר של פושעים ועבריינים. אז תתייעץ איתו ותראה מה הוא אומר, כי הוא מכיר את המציאות. אבל באמת לפעמים כשאדם חדור בתחושת שליחות והוא מקרין על הסביבה, הוא יכול יותר להצליח בעבודת השם, כולל בחינוך הילדים, מאשר באווירה של אינקובטור שהיא לכאורה בטוחה, אבל יש שם חיים בורגניים מבחינה רוחנית. דיינו לא חיים של שליחות. כן, כן. אז שוב, צריך לדעת איך ללכת, אולי בקבוצה, אולי גרעין, אולי באמת במטרה להשפיע. איך? באיזה גיל. כן, נכון. אני אומר, צריך פה הרבה שיקולים, אבל בגדול העיקרון הוא נכון, שאדם צריך חברה שתתמוך בו ותקדם אותו. איך ליישם? לצערנו יש הרבה יישובים דתיים שהנוער התפקר בהמוניו, אז זה לא, מה זה נותן? לא נותן שום דבר. טוב. יש לי דודה גרה בבני ברק, מחנכת שם 17 ילדים או משהו כזה, אז היא אמרה לי פעם, חושים שבני ברק זה קל. היא אומרת, לפעמים מי שמחוץ לבני ברק עיניו נשואות לבני ברק, מי שבבני ברק הילדים עיניהם נשואות החוצה. היינו, לא תמיד זה יותר קל, צריך, זה לא פשוט, זה מורכב. הוא יתנס סלוס מי שטוען עניון ביתו ובונו, אשתי לא רוצה לצאת, חמותי לא מרשה לנו לצאת, יש לנו בנים גדולים נשואים, הקלות לא רוצות לצאת, אינו טענו לפי או אמס, אוכל אופו עודו יפדאיש. בגיהנום יש מקום לכולם. מה זה יעבור לך אם הם לא רוצים לצאת? אתה תצא, אתה תציל את נפשך. אם לא היה לך פרנסה, היית עוזב את המשפחה, נכון? לא חפש לחמותך, גיסותך. אתה אומר לגברת, אני צריך להתפרנס. אתה אומר שלום לחמות, נכון? לא מעניין אותך שהיא חמותו או בוער או בו. אז הוא אומר הרמב״ם, נו, אז מה על קיום תורה מצוות, פתאום מתחילים חשבונות, משפחה, זה, לא רוצים, כן רוצים, תעזוב ותברח. תציל את עצמך. ואומנם לפי דעתי יכולו אדם, אז הרמב״ם כאילו אומר להם אל תמסרו את הנפש, תודו כלפי חוץ, אבל זה מצב מאוד בדיעבדי ותשתדלו כמה שיותר מהר לברוח משם. ואומנם לפי דעתי יכולו אדם לסלגו מעולו באותו מילו שאומר שהיא להודות לאותו איש ואחר כך שיהיה לך לארץ ישראל לשכון שום, כמו שהרמב״ם נסע לארץ ישראל, ולא יעמוד בשום פונים במקום השמות. וכל עומד שום, הרי הוא עובר ומחלל שם שומיים, והוא גורב למזיד. למרות שהוא אנוס, אבל מי הכריח אותו להיות אנוס? למה אתה נשאר שם? כן, ככה למשוב על גאו, עוד פעם ללכת למסגד, עוד פעם להודות לשליחות אותו האיש, חצה בזה, תברח. קח את הרגליים ותברח. מה? למה? גם לרמב״ם לא היה שום דבר. יצא, צריך אמונה, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא. צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא. התחיל התחלה חדשה. אני לא אומר שזה לא ניסיון. אני לא בא לשפוט אותם, אבל... זה לא גזרת מוות. גם לצורכי פרנסה היו נוסעים ממדינה למדינה. אלא מה? אדם קשה לו לעזוב את הרכוש, את המשפחה. יש לו איזו אופטימיות בלתי מוסברת שאוטוטו זה עובר. אז הוא לא עוזר, אפילו לפני השואה, לפני השואה היהודים לא רצו לצאת, לא רצו לצאת. אז אדם תמיד חי באשליות, אומר רמב״ם, עזור אותך מהאשליות, הנה עוד מעט נראה הוא מתייחס לאנשים, אומרים לו, למה לרוץ? עוד מעט המשיח יבוא, והכל יהיה בסדר. ורמב״ם אומר, לא, אין לו לדען אלא מה שאין עברות, באשר הוא שום, אל תבנה על העתיד, תקבל החלטה לפי הנתונים כרגע. עכשיו יותר טוב בארץ ישראל, תעזוב את מרוקו, תברח לארץ ישראל. מתי? כן? של מי? של הרמב״ם?
נו.
לפני 800 שנה? האיגרת הזו היא לפני 800 שנה. אתה מדבר על תקופה האחרונה שעלו לארץ. כן, אבל שם, מה שעלו לארץ זה לא בגלל רדיפות דתיות. בארץ המצב היה יותר קשה אולי. יכול להיות שבקזבלנקה היה יותר קל לשמור תורה מאשר תחת בן גוריון. הם עלו ממניעים של כיסופים לארץ ישראל. שראה מסרואים. בסוף יהיה פה יותר טוב מקזבלנקה. כבר, ברוך השם. אבל אלו שמפתים עצמם ואומרים שיעמדו במגומם עד שיובו מלאך המשיח למערוב. כן, למגרב, עד שאנחנו נברח לשם, יבוא המשיח ויפרוס לנו שטיח אדום, יעלה אותנו על כנפי נשורים לירושלים. ואחר שיבוא המשיח, יסעו ילכו לירושלים, הוא יבקע לנו את הים התיכון, ואנחנו נעבור כמו בים סוף לירושלים. לפי שאינו יודע איך יבטל מהם השמות הזה, אם לא באופן זה, למה הם מחכים למשיח? כי מבחינה ריאלית לא רואים שום סיכוי שהשמד הזה יסור. לכן, בוא נחכה למשיח. זה גם המצאה טובה של יהודים לא לעשות כלום. אלו עוברים הם בעיני ומרמים עצמם ומחתיאים זולותו. ועליהם אומר הנביא עליו השלום וירפו את שבר בת עמי לשון רפואו על נגלו לאמור שלום שלום ואין שלום. אלו נביאי השקר שהיו בזמן ירמיה. נכון, זה פסוק בירמיה. אז אומר רמב״ם, גם אלו נביאי שקר, אלה שאומרים חכו למשיח, הכל יסתדר, זה כאילו כמו מי שנותן אקמול לאיזה התקף לב או משהו כזה. זה סתם דיבורים ריקים. כי אין זמון גוסוב לביאת המושיח עד שיתולו בו בזמן ויאמרו עלו שהוא גורב או רוחו. מי אמר לך שהמשיח יבוא? מה, אתה לא מאמין שהמשיח יבוא מהר? ולא כמו שהילדים אתנו בתלמוד תורה אומרים, בשביל מה ללמוד אנגלית? יבוא המשיח כבר כל העולם מדבר עברית, אז הם לא לומדים אנגלית, עושים אינטיפאדה וזה. אומר הרמב״ם, זה הובל הבולי. קודם כל, גם שהמשיח יבוא, עד רבן, צריך לקלוט הרבה יהודים מארצות הברית, ללמד אותם תורה, כדאי ללמוד אנגלית. בית, אני אומר להם, אם תרצו לשבת בסנהדרין, צריכים לדעת 70 שפות, אז כדאי ללמוד אנגלית, וחוץ מזה שלא בונים על המשיח. צריך אדם מחלקל צעדיו לפי ההווה. יצפה, איך אומרים, לצפות לטוב ביותר ולהתכונן לרע ביותר. ככה אדם צריך לחיות. וחיוב...
נכון?
נכון, נכון, כי צריך אומץ ושינוי. הפחד מהלא נודע הוא הכי, הכי חזק, אתה צודק. נכון, נכון, ואדם מוכן להסתגל. כן, כן, לא, אתה צודק לגמרי. אדם מוכן להסתגל כמעט לכל דבר ולשכנע את עצמו שאני מסתדר ויהיה בסדר וכך וכך, אין לו את האומץ לעשות מעשה. נכון, נכון, זה לא פשוט. וחיוב הדות והמסוות אינו תלוי בביאת מלך המושיח, אלו אנו חיובים להתעסק בתורה ובמסוות, ונשתדל להשלים עשיות, או נשתדל לעשות את 100% שאנחנו יכולים, ואחר שנעשה מה שנתחייבנו, אם יזכה השם לנו או לבוננו או לבני בוננו לראות מלך המושיח, הרי טוב, והיא טובו על טובו, הטובה הראשונה ששמרנו דרך השם, ועוד בונוס קיבלנו את המלך המושיח, ואם לא, אם לא נקבל את הטובה על הטובה, לא הפסדנו כלום, אלו הרווחנו בעשיותינו מה שאנחנו חיובים בו. דיינו, אדם, מתי יבוא המשיח, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. זה לא צריך להיות חלק ממערכת השיקולים שלך. אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות. הרי גם ימות המשיח, הרבנו כותב בסוף הלכות מלכים, לא ניתנו אלא כדי שיעסקו בתורה ובחוכמתה. אז תעסוק אתה עכשיו בתורה ובחוכמתה. אם יבוא המשיח ויהיה תנאים אידיאליים, הרווחת, ואם לא, שלך עשית. אבל זה לא יכול להיות חלק מהתוכנית הריאלית שלך. המשיח זה בונוס. תרוויח, תרוויח, לא תרוויח, אסוך לחכות. כמו שכותב רבנו בחיי, קורא להם בעלי המשכונות. לא, לא, לא בקשר למשיח, אבל זו אותה תפיסה פסיכולוגית. בעלי המשכונות, זה אדם אומר, אני מוכן להלוות לקדוש ברוך הוא, אבל שייתן משכון מכובד, שיזכה אותי בפייס, הוא יראה איזה למדן אני אהיה, כמה צדקה אני אתן, אז יהיה לי זמן. זה בעלי המשכונות. קודם אתה תיתן שטר ביטחון, ואחר כך אתה תראה איך אני. ורבנו בחיי אומר, לא, אתה תעבוד במציאות שיש לך, לא לו הייתי רוטשילד, ואם לסבתא היו גלגלים, וכך וכך. ואם המשיח היה בא, הנה אוטוטו, יבוא המשיח, אז תראה איך אנחנו נהיה עריות. תהיה עריה עכשיו. כן. אבוא למי עמוד אדום במגומות שירואה מהם, כי התורה תפוסג מהם, והמין יובד, המין היהודי, כעבור השונים. הרמב״ם אומר, לפי מה שאני רואה, אין תקווה ליהדות צפון אפריקה. ברוך השם זה לא היה ככה. ברוך השם ששמד דו בטל, ויהדות צפון אפריקה המשיכה להתקיים, אבל הרמב״ם אומר, אין לו לדען אלא מה שאין הברעות, ותתכונן לגרוע מכל, ופה נראה שאין אופק לחיים יהודיים, תברח מפה. שמה? איפה? איפה? מי? מי חזר? מי? בפרס. לא יודע, הם לא 200 ומשהו, פחות. הם היו, זה היה באמצע המאה ה-19, אני חושב. משהו כזה, כמה עשרות שנים. אבל הרמב"ם אומר לא להישאר בכאלה מקומות. כי אתה לא יכול לדעת כמה זמן זה ייקח. וגם כמה עשרות שנים, זה גם לקיים את היהדות. היהדות היא לא ניתנת לקיום בכפייה ובמחתרת. היהדות זה דבר שצריך לעשות אותו באופן האופטימלי, לא המינימלי. אבל אם יעמוד אדום במגומות שירואה מהם, כי התורה תפוסג מהם, והמין יעובד כעבור שונים, והוא אינו יכול להעמיד אותו, ויאמר השוער כמות שאני עומד, עד שיבוא מלך המושיח ואעשה מזה שאני בו, אני אשתחרר מהמצב הנוכחי, אין זה כי אם רוע לב וביטול הדות והמסוות ואיבוד ג'ודון. והדעת הזאת היא דעתי, והשם יתעלה יודע האמת. הרמב״ם אף פעם לא כופה את דעתו על הקורא. הוא אומר, כך נראה לי, ותשקול את הדברים. תמיד הוא ככה מסיים. הוא אומר את דבריו בביטחון, ואז הוא מסייג, הוא אומר, ברוכתו אלוהינו, אלוהינו, אנחנו עלום שהכל נהיה לדורו. כשאתה לא כופה את האדם לקבל את דעתך, יש יותר סיכוי שהוא יקבל את דעתך. זה לא יוצר אנטיגוניזם. הוא אומר לו, כך נראה לי, תשקול. תחשוב לבד. אז הוא לא מרגיש מאוים. אז זו הדרכה מעשית. עכשיו המין החמישי זה יותר צורת הסתכלות עקרונית על הסיטואציה. המין החמישי, הפורש בו איך ראוי לו אדם לראות עצמו באלו ימי השמוד. איך הוא תופס את עצמו ואת הסיטואציה שהוא נמצא בה. יחויב כל מי שאינו יכול לעשות מפני משאלות ליבו וסכונת הימים ועומד באותו ממגומות. אז שוב רואים שהרמב״ם כאילו הוא אומר מה צריך לעשות לך תחילה? לברוח. ובכל אופן מי שלא בורח, איך הוא יסתכל על עצמו? אז הרמב״ם אומר, הוא לא אומר, אני לא מתייחס למי שלא שומע לי. אני אמרתי לברוח, מי שלא בורח, אני לא מדבר איתו. לא, גם מי שלא לא הגיע למה שהרמב״ם מצפה ממנו, יש לרמב״ם מה להגיד לו. כאילו אתה צריך גם לדעת להורות לך תחילה וגם הוראות בדיעבד לתת. שיראה עצמו מחלל שם שומעים. לא ברוסון ממוש, הוא ודאי לא רוצה בכך, הוא רוצה שיעבור השמד, אבל גורוב הוא להיות ברוסון, כי מי שיכול לברוח מהאונס ונשאר בתוכו, יש בזה איזו הסכמה מסוימת, ושהוא נוזוף מלפני המוגום, ונענוש על הרוע מעשו. דיינו, עצם הסיטואציה הזו היא עונש והיא נזיפות. ועם זה היה בדעתו שאם עושו מסוו מן המסוות, למרות הסיטואציה הקשה, שהשם יתעלה יכפול סחורו עליה, שהוא לא עושה אלו לשם שומעים בלבוד, מה הוא מרוויח מזה? ואינו עושה כדי להתג'דל, ושיראה שהוא עושה מסוו. הרי הוא עושה את זה בסתר, אף אחד לא יודע, אז באמת זו עשייה אידיאלית. ואינו דומה שכר מי שעושה מסוו בליפחה, ולשכר מי שעושה אותו, הוא יודע שאם יבודע שעשהו, יאבד נפשו וכל אשר לו. אז הוא מקבל הרבה שכר על מה שהוא עושה, למרות שהסיטואציה שהוא נתקע בה, מבחינה זו הוא נזוף מלפני המקום, והוא קרוב למחלל שם שמיים ברצון. ועל דמיון זה הזמון אומר השם יתעלה, כי תדרשנו בכל לבו וכו ובכל נפשכו, בשר לכו, ומסעוכו כל הדבורים או אלה, דווקא אז בצרה יש מציאות של כי תדרשנו, יש מסירות נפש בכל לבבך ובכל נפשך. אז מצד אחד הסיטואציה היא של חילול השם, ומי שלא פורץ אותה ולא נמלט ממנה אז הוא חלק מהחילול השם הזה, ועם כל זה המאבק שלו בתוך החילול השם להוסיף קידוש השם יש לו הרבה משמעות והרבה שכר. שמה? כן, ואף על פי כן לא יפנה אודם ליבו ומחשבתו שלא לעוסף מאותו מג'לילות, ובכל יכולתו ישתדל לעוסף. כלומר, אתה רואה דן שהרמב״ם נזהר, הוא מורה הוראה בדיעבד, אבל הוא נזהר לא לתת איזה לגיטימציה. הוא אומר, ואף על פי כן, שוב אני אומר לך, תברח, אל תישאר. אמרתי לך מה לעשות עד שתברח, אבל תברח, הוא אומר לו. וגם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס אותם אלו לגורבום ולזורזום בעשיית המסוות. כנראה שיהודים היו מתקבצים לתפילה במניין, בסתר וכיוצא, ויכול להיות שחלק מהם היו פותחים חנויות בשבת או משהו כזה מפחד, והיו כאלה שלא רצו לצרף אותם למניין כמחללי שבת. אז הרמב״ם אומר, היות במחללי שבת באונס, אז אין לדחות אותם. וכבור פרשו זכרונו מברוכו שהפושע שפושע ברסונו כשיובו לבית הכנסת להתפלל מגבלין אותו ואין נוהרין בו מנהר בזיון וסומכו אותו לדברי שלום עולו ושלום לא יאבוזו לג'נוב כי ירנוב למלא נפשו כי ירעב לא יאבוזו לפושע ישראל שהן בואין להתפלל בסתר ולגנוב מסוות אלא תקרב אותו, תקרב אותו ותכבד אותו. תראה, זה שצריך לקרב אותם זה ודאי. השאלה אם הם מצטרפים למניין, זה שאלה שהפוסקים דנים בה, ואני לא חושב שאפשר להוכיח מכאן, כי כאן הסיטואציה הבסיסית היא של אונס. וגם אם הוא עושה את זה ברצון, זה תחילתו באונס. לא הייתה, אז כל היהודים היו שומרי מצוות, לא עלה על דעת יהודי להתפקר. אלא מחמת האונס המוסלמי, יהודים נשחקו. אז הוא אומר הרמב״ם צריך לקרב אותם והם אפילו מצטרפים למניין. האם מחלל שבת היום מצטרף למניין? זה שאלה גדולה, הפוסקים חלוקים בה, כן, אבל בכל אופן לקרב אותם זה ודאי נכון. אם הוא כבר בא לבית כנסת, לא תזכיר לו את כל העוונות הראשונים שלו וכך וכך, אלא תכבד אותו ותשתדל לקרב אותו כמה שיותר. זה ברור, ברור שכן. יש לנו בישיבה מסגרת בעלי תשובה, אז הרבה פעמים יוצא לי לדבר עם חבר'ה שם, תמיד מעניין אותי לשמוע כאילו מה הדליק אותך, מה נתן לך את התיק. אז הרבה פעמים זה מעניין מאוד, זה הבר מצווה, מאוד מעניין, למרות שהוא חזר בתשובה בגיל 20 אחרי הצבא וכיוצא בזה, אבל כן, העלייה הזו לתורה, זה שלימדו אותו זה וזה, למרות שבאותו רגע זה לא עשה שום דבר, זה לאיזשהו מקום נשאר. כן, אז תראה כמה גדול לקרב שבאה המשפחה לעלייה לתורה וזה וזה, להראות להם פנים יפות ולקבל אותם בשמחה וכו'. אתה אף פעם לא יכול לדעת איפה זה ייתן את פירותיו. היה חיים נחמן ביאליק, הנשיא מוולוז'ין זרק אותו מישיבת וולוז'ין, כי היו כבר ספרי מינים נושרים מחיקו, אז היה השכלה אפילו בתוך הישיבות, תחת המזרונים, כל מיני ספרים של סופרים רוסיים, כל מיני רעיונות של השכלה וכו'. אז הוא נתפס בכלכלתו, אז הנציב זרק אותו מהישיבה. עכשיו מה שמעניין, ביאליק כל ימיו רוב המשכילים היו שונאי דת בצורה יותר גרועים מהגויים, ממש באנטי כזה, וביאליק כל ימיו היה לו פינה חמה ליהדות. הוא כתב את ספר האגדה, כלומר היה לו חשוב להנגיש את מדרשי חז"ל והאגדה ליהודי. בתל אביב, כמה שזה ישמע מצחיק היום, בתל אביב הוא היה נאבק לשמור על אופי השבת בפרהסיה. הוא היה עושה קבלת שבת, לא קרליבך וזה, אבל לקרוא כל מיני ענייני תרבות, שזה יום כזה של תרבות, ושאנשים לא יעשנו בגנים הציבוריים, אומרת שהוא לא היה שומר שבת בבית, אבל בפרהסיה היה לו פינה חמה ליהדות. אז שאלו אותו למה זה. אז הוא אומר שהנציב זרק אותי מהישיבה, אז הוא ליווה אותי עד תחנת הרכבת ועזר לי לעלות המזוודות לרכבת. אז רואים שהנציב חתך, הוא לא נתן לו להישאר בישיבה, הוא ידע שהוא מקולקל והוא מקלקל, אבל הוא התייחס אליו כמו בן אדם, הוא לא התייחס אליו בשנאה. נתן לו להרגיש שמשהו מרחיק אותו מהישיבה, זה ענייני לחלוטין, זה לא משהו אישי. בתור בן אדם אני מכבד אותך, יש לי איתך מאבק ואני לא מתכוון לעגל פינות, אבל ומכוח הבעת האנושיות הזו שהוא לא ביזה אותו והוא לא שנה אותו אלא הרחיק אותו כמו בן אדם, אבל כל ימיו היה לו פינה חמה ליהדות. יש עוד סיפור דומה ברדין. פעם הגיע איזה בחור להתקבל לרדין, כנראה זרקו אותו מהישיבה שלו או משהו כזה, אז היה צריך לבוא לחפץ חיים לשער ראש הישיבה. אז הוא בא לחפץ חיים, חפץ חיים טעה על קנקנו, ראה שהוא מקולקל. ככה היה, ראה שהוא מקולקל, אז הוא אמר לו, אתה לא תלמד אצלנו. אז הוא אומר לו, טוב, אני רוצה לישון הלילה בישיבה, כי אני לא יכול לנסוע עכשיו, רק מחר בבוקר אני יכול לנסוע. אז הוא אומר לו, אתה לא ישן בישיבה אפילו לילה אחד. בחור מקולקל לא ישן בישיבה אפילו לילה אחד, אתה תישן אצלי הלילה. אז הוא הכין לו מיטה בבית וזה בעלייה, והבחור הזה מספר שבאמצע הלילה הוא פתאום רואה את החפץ חיים בא, והיה קר. אז החפץ חיים השליך עליו את אדרתו וכיסה אותו וזה. אז הוא אומר, מה זה נהיה לי חם? אתה רואה כאילו שזה שאני מקולקל וזה וזה, הוא צודק. הוא צודק שלא ייתן לי לישון בישיבה אפילו לילה אחד, אבל הוא אוהב אותי, הוא לא שונא אותי, הוא לא זרק אותי לשלג, הוא לא זה וזה. והייתי צריך להתחיל מה זה, הבחור שכזה לימים היה איזה ראש עירייה באחת הערים בארץ פה ממפאי, מפאיניק, ותמיד היה לו לב חם לכל דבר שבקדושה. הדתיים מבקשים זה, בית כנסת, ולא הבינו מאיפה זה בא לו. אז שאלו אותו, אז הוא אומר, אני עוד חם לי הלב עוד מהדרת הזו שהחפץ חיים עטף אותי בלילה. כאילו הוא בא יהודי, תקרב אותו, תנהג איתו כמו בן אדם, אל תגרום לו לסנוע. מידי שומרים, תהיה מנש, תהיה כאילו, תהיה בן אדם, תהיה לארץ' כזה, מה אתה אומר? כן? בוודאי, בוודאי שכן. שוב, מבחינה אידיאולוגית, אל תתפשר, תגיד לו, תהום פעורה בינינו. אבל ביני ובין החילוניות שבך, לא, לא, לא אני ואתה כבני אדם, וכיהודים. מה? קודם כל, מסנאיך השם זה אידיאולוגים, זה לא אנשים שבאמת לתאבון כך וכך, זה מסנאיך השם. בסדר, לא, לא עליהם אני מדבר, אלא על, על עמך, בית ישראל. ומיום שג'ולינו מארסנו, לא פוסד ממנו שמוד, כי מנעורנו ג'דלונו כאוב, או ג'דלונו כאוב, ומבטן אמנו ינחנו, מי ישמד. ובכל התלמוד אומר, שמדו עביד דבטיל, השם מבטל אותו מעולנו, ויגיים ביומנו מה שנאמור ביום אמוהם ובועת היינו ומדונוי, יבוגש את עוון ישראל ואיננו, ואתחתו תיעודו ולא תמוסנו, כי אצלח לאשר השאיר, כן ירוסון, אומן. טוב, חשבתי שנתחיל היום לזכות תשובה, אבל אולי נקצר, ובלא נדר בשבוע הבא, אתם לא צריכים להביא את האגרות, אלא נלמד את בלא נדר. את פרקים חמישי ושישי בהלכות תשובה שמדברים בעניין הבחירה החופשית, שזה דבר יסודי מאוד, ואחרי החגים נחזור לאגרות, לאגרת השם. ברוכים תהיו. אמרתי, עניתי לך כבר, שאלת ועניתי, הכל תלוי בלומדים. תעשו משאל, אם רוצים להקדים אפשר להקדים. מה? הבעיה שערבית כל הזמן יורדת, לא יישאר אותו זמן. אם רוצים להקדים 8:30 נניח, חצי שעה להקדים. או יותר מוקדם. מה? אבל עכשיו אחרי ערבית זה 7:45, עוד שבועיים ערבית יהיה 7:15, ואחר כך 7. לא יודע אם זה נוח לאנשים בשעות האלה.
לא, כאילו אומר מבחינה הזו שאתה בא לערבית,
אני מבין, ומה יהיה כשערבית יהיה ב-5? כשאנשים פה עוד עובדים. עוד עובדים בשעות האלה, אתה במורי בשעות האלה, שזה יהיה ב-5 ו-6, מה? אז אני אומר, אתם רוצים להקדים מעט, נגיד ב-8:30, משהו כזה. 7:30, יכול ללכת לאכול ערב ולחזור, 13:00 ונחזור. מה שתחליטו, נודיע. Yeah.